אבות ובנים עם הרב מאיר פנט.
שלום וברכה מאזינים יקרים, אנחנו ביום שני כ"ז מנחם אב, שזה אומר שאנחנו מתקרבים בצעדי ענק לפתיחת שנת לימודים חדשה בשעה טובה ומוצלחת, ואני מרגיש יחד איתכם את פעימות הלב, ומתוקף תפקידי גם בסייעתא דשמיא כמנהל תלמוד תורה, אני מרגיש את זה שבעתיים וחש ביחד איתכם, ההורים והתלמידים, את ההתרגשות הגדולה לקראת שנת לימודים נוספת. ובואו לא נשכח משהו חשוב עוד יותר, אנחנו נמצאים שלושה ימים לפני ראש חודש אלול, הלוא חודש הרחמים והסליחות. אז אנחנו כאן בתוכניתנו הקטנה והצנועה, אבל מלאה ברוך השם בתוכן איכותי, בחיזוקים, בדברי תורה, ונשתדל להכין את עצמנו לקראת הימים הללו בתוכנית הזאת, ולהגיע אליהם מוכנים יותר ומחוזקים יותר. אבל לפני שנתחיל, אנחנו צריכים לפרוע כאן חוב קטן, אולי גם נקיים בזה מצווה, פריאת בעל חוב היא הרי מצווה, ואנחנו כעת נספר לכם מי הם אלו שעלו בגורל וזכו בפרסים בהגרלה שהתקיימה בין אלו שקיבלו על עצמם לברך בחברותה. אז הנה כך, את מכונת סוכר הביתית מקבלת משפחת רוזנר מהיישוב אלעזר בגוש עציון, כן? יש כזה יישוב. את מכונת הפופקורן הביתית מקבלת משפחת רובינשטיין ממודיעין עילית, ואת הרמקול בלוטוס שעון מעורר מקבל יוסי פורוש מהעיר אלעד. וכמובן שהם הזוכים, כמו גם יתר האלו שקיבלו על עצמם שלא זכו בפרס, כולם כולם נכנסים להגרלה הגדולה על אוטובוס חדיש ומפואר, שיהיה שלכם למשך יום שלם, ותוכלו לנסוע איתו למשל לקברי צדיקים בצפון, וגם לקחת איתכם את כל המשפחה. זה יקרה בעזרת השם ביוד גימל באלול. והיום מאזינים יקרים, במסגרת הנקודה למחשבה שפותחת את תוכניתנו, אני רוצה למקד מבט ביחד איתכם על ההזדמנות החינוכית האדירה שיש לנו כאן. אני מדבר להורים בפרט, ההזדמנות שיש לנו בזמן המיוחד הזה של טרום פתיחת שנה. כל תלמיד וכל תלמידה בכל גיל שלא יהיה, רוצים ומייחלים לשנה חדשה, פוריה, להצלחה. זה מסוג ההזדמנויות שאנחנו ההורים יכולים לנצל את הרגעים הללו, את ההזדמנויות הללו, ולהחדיר בילדים שלנו את האמונה ואת כוח התפילה. סיפר לי פעם הורה שהוא נוהג שלפני כל אירוע כזה של התחלת שנה, של מבחן לישיבה, או אפילו סתם מבחן מקיף ומשמעותי, למשל שיש לבת שלו, או כל הזדמנות שאיזה עניין משמעותי עומד על הפרק, ויש קצת איזה מתח, איזה ציפייה ורצון להצלחה, הוא נוהג לקחת את הילדים לכותל, כדי פשוט להתפלל, וככה הוא מרגיל אותם, והרגיל אותם במשך השנים, שאת הכל הכל אפשר להשיג על ידי תפילה, ורק על ידי תפילה. והוא מספר שהוא ממש רואה בזה תוצאות מדהימות, והילדים שלו על כל דבר שהם רק רוצים להצליח בו ומבקשים להשיג אותו, אפילו אם זה דברים חומריים, הם פשוט עומדים ומתפללים, פשוט מדברים ישירות עם בורא עולם. אני חושב שזה גם מאוד יעזור לילדים שלנו לצלוח את המעבר החד הזה בין חופשה להתחלת שנת לימודים, ככה כבדה, רצינית, מחייבת. ברגע שהם יכינו את עצמם, יחשבו על זה, יתפללו על זה, זה בהחלט יקל על המעבר שלהם. אבל הרווח העיקרי הוא, כפי שאמרנו, זה ההזדמנות שיש לנו כאן לחזק בזמן אמת את האמונה של הילדים וגם את שלנו בבורא עולם.
Adeo beamim ulechai oilomim Mim, mim, mi uze, mi uze vei zeu Ze, ze, ze keili, keili veyam veyo Mim, 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 mi uze vei zeu Ze, ze, ze keili, keili veyam veyo Lemi, 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 lechai oilomim Tzuvay men, on tzuvay men, lechai
חייו
אבטח בו, אבטח בו, אבטח בו, ואני אבטח בו, אבטח בו, ואני אבטח בו, אבטח בו, אבטח בו, ואני אבטח בו, אבטח בו. אוי תרדום, דיבי סיזל תת דוק, אוי תרדום, דוק דוק דוק, אוי תרדום, דיבי סיזל תת דוק, אוי תרדום, דוק דוק דוק.
חזרנו מהפרסומות ואנחנו בחלקה הנוסף של התוכנית, שאת החלק הזה כמדי יום אנחנו מתחילים ופותחים בפינתו המענגת והמרתקת בלימוד פרקי אבות, פינתו של איש החינוך הרב אפרים וייס.
אבות על בנים, פרקי אבות, ללמוד ולעשות עם איש החינוך הרב אפרים וייס.
שלום לרב פנט מאיר הפנים, שבכל יום מעשיר לנו את בין הזמנים. שלום גם לאבות והבנים המתמידים, שגם היום איתנו כאן נמצאים. היום נשוחח על שכרו של המקיים את התורה, למרות היותו עני, ונלמד את הדברים בפרקי אבות, פרק ד' משנת ת'. וכך אומרת המשנה הקדושה. רבי יונתן אומר, כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. וכל המבטל את התורה מאושר, סופו לבטלה מעוני. רבי יונתן מלמד אותנו שכל אדם, למרות שהוא דחוק למזונות, הוא מתבטל ממלאכתו, והכל בשביל לעסוק בתורה, אדם כזה סופו לקיימה מאושר. אותו אדם יקבל את שכרו מהשמיים, הוא יזכה בעזרת השם להיות עשיר, וגם יזכה ללמוד תורה מתוך הרווחה ושפע. וכל המבטל את התורה מאושר, כל אדם שהוא מתבטל חלילה מללמוד תורה, ולמה? מחמת עיסוקיו בענייני הממון שיש לו, אדם שכזה סופו חס ושלום לבטלה מעוני, הוא עתיד עלול להיות עני, ואז לא יהיה לו פנאי ללמוד תורה, כי הוא יצטרך לחזר על הבטחים. ונחתום בסיפור על חיסכון חצי הגרוש של מרן רבי עובדיה יוסף זצל, שקיים את התורה למרות היותו עני. וכך סיפר מרן על ראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, על תקופת צעירותו. בצעירותנו, מה היה לנו? למדנו עם לחם צער ומים לחץ. כל היום הייתי לוקח איתי לישיבה לחם ועגבנייה. יותר מזה לא היה לנו. לחם ועגבנייה זה היה כל האוכל. פעם אחת לקחתי שמנת. היו מוכרים קופסה קטנה בשבעה מילי. אותו היום היה לי חגיגה, יום טוב. זכינו לאכול שמנת, היה עוני, ובכל זאת למדנו תורה. כדי להגיע לישיבה, הייתי צריך לנסוע באוטובוס של חברת המקשר. הנסיעה מבית ישראל עד לעיר העתיקה עלתה חצי גרוש. היה לי חבל לשלם חצי גרוש. היינו הולכים ברגל, בגשם, בשלג, בחום, הכל בשביל לחסוך את החצי הגרוש הזה. אספתי וחצכתי את החצי הגרוש הזה, ומזה ברוך השם התחתנתי. לא היה לנו כסף לעשות את החתונה. מאיפה יהיה לי כסף לקנות שולחן וכיסאות? בשביל החדר שלי? היה רק חדר אחד צר. כשהתחתנו, שירותים בחוץ, ואיזה מטבחון קטן עמה על עמה, ברום עמה, אפשר היה לעשות אותה מקווה בדיעבד. הכל היה עוני וחוסר כל. אבל ברוך השם, מי זוכר את הדברים האלה? שכחנו. מעולם לא הייתי לובש חליפה. ליום שבת קנה לי אבי מורי מעל תזכן. מה היה? שהיו מוכרים בגדים ישנים? איזה בגד משומש שלבשו אותו אולי 20 אנשים? הייתי לובש את הבגדים האלה. אבל מזה למדנו, ממשיך הרב עובדיה יוסף זצ"ל, נוצר תאנה יאכל פריה. כל המקיים את התורה מעוני, סופה לקיימה מאושר. כך הבטיחו לנו רבותינו, ומה שמבטיחים, הם מקיימים. מסיפור זה, אנו רואים עד כמה מרן למד את התורה מתוך עוני, ולמרות העוני ששרר בבית הוריו ובביתו. לסיכום, אבות ובנים ומאזינים יקרים, התנא רבי יונתן מלמד אותנו, כי גם אדם שנמצא במצב של עוני, ובכל זאת הוא עוסק בתורה, לפומצערא אגרא, לפי גודל המאמץ והצער, הוא יזכה לשכר. והאדם הזה יזכה ללמוד תורה מתוך עשירות. ולעומת זאת, אדם שהוא עשיר וטרוד בעסקיו, ומתבטל מלימוד התורה, אדם זה חש ושלום ירד מנכסיו, ויצטרך לחזר על הפתחים, ובמילא לא יהיה לו זמן ללמוד תורה.
יישר כוח לרב אפרים וייס, איש חינוך דגול, מוערך וגם ותיק, ואנחנו ניגשים מיד לפינת החיזוק הבאה.
הס בהיכל קודשו, על חשיבות ומעלת הימנעות מדיבורי חולין ושמירת כבוד בית הכנסת.
מאזינים יקרים, הנה לנו החיזוק היומי מתוך הספר הנפלא, הס בהיכל קודשו. וכך מסופר שם, בעיצומן של גזרות והמגפות של תח ותת, נחלקו שני גדולי הדור, רבי פנחס מקוריץ, זכר צדיק לברכה, ורבי יבא סבא. בגלל איזה אבון באו להם אלו הצרות. זה היה המחלוקת ביניהם. ולא תלו זאת לא בגויים ולא בחיידקים, וירוסים וכדומה, אלא ידעו שהכל מהשמיים. ואם יש בעולם הזה דברים משונים שלא כדרך הטבע, סימן שיש קלקול בשורש הרוחני. אחד מהם אמר שהגזרות באות בגלל שמדברים דיבורי חול בבית הכנסת. והשני אמר בגלל שההורים שולחים את בנותיהם לשמור על תינוקות של העשירים ועוברים על איסור ייחוד, שהרי אסור לשום אישה בין רווקה ובין נשואה להימצא במקום בודד עם גבר זר. ובסופו של דבר החליטו ביניהם שני הגדולים הללו שתינוק יפתח חומש, ובמקום שיפתח ידעו מי הוא צודק. וכך היה, לקחו חומש בראשית וביקשו מתינוק לפותחו, ונפתח לתינוק בפסוק הבא, החזונה יעשה את אחותינו. החכם שטען שהסיבה בגלל איסור ייחוד שמח, הנה בדיוק כמו שאמרתי. ענה לו החכם השני, חכה, בוא נראה מה מתרגם רבינו יונתן בן עוזיאל. וכשפתחו שם, כך היה כתוב. בארמית כמובן, לא יאי למהווה מתאמר בכנשתהון די ישראל. הפירוש, לא טוב שידברו בבתי הכנסת היהודים על מה שקרה לבת יעקב. אז ענה לו החכם השני, אתה רואה? גם אני צודק. ומכאן אנחנו רואים עד כמה חמור דיבור חול בבית הכנסת, ומה אפשר לגרום על ידי כוח הדיבור, ואפילו נרמז הדבר בתורתנו הקדושה. פשוט נורא והיום. מאזינים יקרים, אז הנה, זה הזמן. ממש ימים ספורים לפני חודש אלול, זה הזמן לאזור חיל ולקבל על עצמנו, לכל הפחות, ליום אחד, להקפיד על כבוד וקדושת בית הכנסת ולהימנע מכל שיחה שהיא ומכל דיבור חולין שהוא בתוככי בית הכנסת. ואם אתם עושים את זה באמצעות הקו החיזוקים שלנו, אז המספר הוא 0330 650-49, ואז על הדרך אתם גם נכנסים להגרלה על סך 1,000 ש"ח במזומן. נזכיר שעל כל יום של קבלה אתם נכנסים להגרלה נוספת, זאת אומרת שניתן בכל יום להתקשר ולקבל שוב. ונזכיר דבר נוסף, שאתם גם לא מתבקשים שם כלל וכלל לא להקליט ולא להזדהות, אלא פשוט מספר הטלפון שלכם מזוהה במערכת ומכניס אתכם להגרלה. אז נחזור שוב על המספר, 0-330-650-49. ואנחנו עכשיו ניגשים מיד לפינתו הייחודית של הרב יוסף מלכיאל, שמביא לנו מדי יום חומר עשיר ומעמיק על ברכות השחר. בבקשה.
כוכבי בוקר, מבט מעמיק לברכות השחר עם הרב יוסף מלכיאל, רב מזרח העיר רחובות.
שלום וברכה למאזיני רדיו כל חי היקרים. מאזינים יקרים, גם היום נמשיך בפינתנו היקרה והחשובה, מבט אל ברכות השחר. והיום נעסוק בשתי ברכות להן מכנה משותף. ברכות עוזר ישראל בגבורה ועותר ישראל בתפארה. ברכות אלו הן הודעה על החגור ועל כיסוי הראש. עוזר ישראל בגבורה, הודעה על החגור, ועותר ישראל בתפארה, הודעה על כיסוי הראש. המכנה המשותף לשתי ברכות אלו, שרק בשתי ברכות אלו אנו מזכירים ישראל. והסיבה שדווקא בשתי ברכות אלו אנו מזכירים את עם ישראל, משום ששתי ברכות אלו מבטאות ומבליטות את גדולת עם ישראל. הראשונה, עוזר ישראל בגבורה, בבחינת סור מרע, שהרי החגורה נועדה לרמז על הצניעות, וזהו הסמל לקדושת עם ישראל. ואכן, רבה מאוד גבורה נדרשת מאיתנו לסור מרע ולהגיע לטהרת הלב, וזו גם תפילתנו, לב טהור ברא לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי. הברכה השנייה היא ברכת עותר ישראל בתפארה. ברכה זו היא בבחינת עשה טוב. קיום המצוות הם עטרת תפארת ישראל מידי אלוקיו, ולכן כיוון שרק באמצעות התורה והמצוות נבדל עם ישראל מכל עמי תבל, אנחנו מודים להשם עותר ישראל בתפארה. לסיכום, החגור וכיסוי הראש הם שתי הסמלים של עם ישראל, ולכן בשתי ברכות אלו נזכר הביטוי ישראל. רמז נוסף יש בברכת עותר ישראל גם למצוות הטלית והתפילין. הטלית עטרה היא לאדם, וזה נרמז בלשון עותר. ועל התפילין נאמר ביחזקאל, פארך חבוש עליך, וזה נרמז בלשון בתפארה. בכלל ברכות אלו אנו מודים להשם על שנתן בנו גבורה ועוז להתגבר על היצר הרע, והודעה על כך שהשם משרה את שכינתו בעם ישראל. עד כאן להיום, תודה רב פנט, תודה לכם מאזינים יקרים, נשוב אם ירצה השם וניפגש בפינה הבאה. יום טוב ומבורך לכל המאזינים.
יישר כוח לרב יוסף מלכיאל, רב מזרח העיר רחובות, על דבריו המאלפים והנפלאים. והנה ההזמנה היומית שלנו עליכם, מאזינים יקרים, בואו ותצטרפו לאותם מאזינים רבים שכבר התקשרו לקו של בני אמונים וכבר קיבלו על עצמם למספר ימים, בכל אופן לחלק מהימים שנותרו עד י"ג באלול, להשתדל ולברך את ברכות השחר בחברותה, ומעבר לזכויות העצומות שתצברו, בפרט לקראת הימים הנוראים, מעבר לכך אתם גם תיכנסו להגרלה היומית על שלושת הפרסים, כפי שאמרנו, מכונת סוכר, מכונת פופקורן, רמקול בלוטוס, וגם כן להגרלה הגדולה שתתקיים עם ירצי השם בי"ג באלול. אז איך עושים את זה?
להשתתפות בהגרלות בין המקבלים על עצמם לברך ברכות השחר בחברותה, התקשרו לכל אמונים, קו התוכן של בני אמונים, 03-913-9191, שלוחה אחת בתפריט הראשי.
ואם הזכרנו את הימים הנוראים, הממשמשים ובאים, אז בואו ונזכור את מה שכתוב בספרים הקדושים, שעל ידי האמן אנחנו בעצם ממליכים את בורא עולם. ובעצם במילה הזאת, שהיא גם ראשי תיבות של כל מלך נאמן, אנחנו מכריזים ואומרים, אתה המלך. ואין יותר מתאים מלהגיע באופן הזה לראש השנה, יום המלכתו של בורא עולם, אחרי שעשינו מאמץ להמליך אותו עלינו ועל כל העולם כולו. חזרנו מהפרסומות, וזה כבר הפך למסורת, שאת החלק האחרון של התוכנית אנחנו מקדישים לחלוטין, לפינה האהובה עליכם.
פתחו שערים, וכעת פותחים את שערי הלב, עם סיפורי אמן מרתקים מבית בני אמונים.
שערים, מיום, מיום. שלום וברכה. שמי מנחם, והסיפור שאני עומד לכתוב לכם, הראה איתי ועם אבי שליטה, ואני שולח לכם את הסיפור כפי שהוא כתב אותו. שלום לארגון הנכבד בני אמונים. על פי בקשתו של בני מנחם נרו יאיר, אני משתף אתכם בסיפור מדהים שהראה לנו בשבוע שעבר, והקשר בינו לבין הפעילות המדהימה שלכם הוא הרבה יותר מברור. בני מנחם נרו יאיר הוא תלמיד בכיתה ז' באחד התתים בבני ברק, ועל פי רוב הוא מתפלל שחרית כל בוקר במניין המתקיים בין כותלי החדר. אבל לא פעם, כשהוא צריך להתכונן למבחן ורוצה שאני אחזור איתו על החומר הנלמד, הוא מתפלל יחד איתי בבית הכנסת בשעה מוקדמת, ולאחר מכן אנחנו יושבים ולומדים עד שעת תחילת הלימודים. וכך בדיוק היה לפני כשבוע. מנחם שביקש לחזור איתי לקראת המבחן בגמרא, השכים מוקדם בבוקר לתפילת שחרית, ולאחריה שקענו בלימוד מענג. כשסיימנו, הוצאתי את הארנק, שלפתי ממנו סכום מכובד בסך 1,200 ש"ח, וביקשתי ממנחם להעביר את הכסף למזכירות התת כחלק מתשלום שכר הלימוד. מנחם, שהוא טיפוס אחראי בטבעו, הוציא מיד את הארנק שלו והחסן שם את השטרות. שמחתי על מנחם, אבל ליתר ביטחון הדרכתי אותו שכדאי שיהיה זהיר וישגיח על הארנק בשבע עיניים, ומיד בהגיעו לחדר יעביר את הכסף למזכירות. החזרנו את הגמרות למקומן בארון ויצאנו מבית המדרש, כשבכוונתו של מנחם ללוות אותי עד לרכב ומשם להמשיך רגלית לתלמוד תורה. כשחלפנו על פני המבואה של בית המדרש, ראינו יהודי מבוגר שעומד בפינה עטור בטלית ותפילין, ומסמן למנחם לגשת אליו. מנחם הסתכל אליי, ואני מסמן לו שיגש, ואני ניגש יחד איתו. מתברר שהיהודי הנכבד והלא מוכר מתכונן כעת לתפילת שחרית במניין הבא, והוא מבקש ממנחם לענות אמן אחר ברכות השחר. מנחם, שמקפיד תמיד להגיע בזמן לחדר, חשש קצת שהעניין הזה יעכב אותו ויגרום לו לאחר, ובתחילה הוא סירב בעדינות וניסה לומר ליהודי שהוא מאוד מאוד ממהר לחדר. לא התערבתי, אבל ראיתי שתוך כדי דיבור הוא שינה את דעתו ושאל אותי, אבא, זה בסדר שאני אשאר? אמרתי לו, כמובן שזה בסדר וגם אני אשאר ויזכה יחד איתך. היהודי החל לברך במתינות מילה במילה, וזה היה עונג עילאי להזין לברכותיו. אלא שלא ממש יכולנו להתרכז, כי המנקה הקושי של בית הכנסת הסתובב סביבנו כמו סביבון, והחליט שזה בדיוק הזמן לנקות את הפינה בה עמדנו, והוא ביקש מאיתנו לזוז לפה ולשם. כשהיהודי סיים לברך, כבר נהיה באמת מאוחר. ולמרות שגם אני מיירתי מאוד, הצעתי לבני שהפעם אקח אותו ברכבי לחדר, ומיותר לומר שהוא הסכים לעניין. במהלך הנסיעה קצרצרה שאלתי את מנחם, מדוע בתחילה הוא נטה לסרב לבקשתו של היהודי, ומה בעצם גרם לו אחר כך לשנות את דעתו? אז כפי ששיירתי, בתחילה הוא חשש לאחר, שזה דבר שהוא מאוד מקפיד עליו, אבל אחר כך, כך סיפר לי מנחם, הוא נזכר בדרשת החיזוק של המלמד על העניין של אמירת ברכויס השחר בחברוסה, שבמהלכה אמר להם המלמד את המשפט הבא. אני מבטיח לכם כי אין סיכוי בעולם שמישהו יפסיד אי פעם כתוצאה מעיכוב שנעשה לצורך אמירת ברכויס השחר בחברוסה. באותו רגע נזכרתי בדברים האלו, סיפר מנחם, והחלטתי שאני נשאר לענות אחריו מתוך ביטחון מלא שלא אפסיד מכך. והנה אתה באמת לא מפסיד, אמרתי למנחם. אני לוקח אותך עד לחדר ואתה עוד תספיק אפילו להגיע דקה או שתיים לפני הזמן. הגענו לחדר, נפרדתי ממנחם לשלום, ולפני שירד נתתי לו תזכורת קטנה לגבי הכסף. בתגובה, הוא שלח את ידו לכיס באופן אוטומטי. ולאחר שנייה, אני רואה אותו מחוויר וכמעט צועק. איפה הארנק? הרגעתי אותו. תחפש טוב. אולי זה בכיס השני. אבל זה לא היה שם. יצאתי מהרכב על מנת לעזור לו בחיפושים ולבדוק אולי זה נפל בתוך הרכב. אבל לשווא, זה לא היה שם. לא הייתה לי סיבה לחוס עליו. הוא הרי היה לצידי במשך כל הזמן מאז שקיבל את הכסף, ולא ראיתי שהוא התרשל בשמירה עליו, ולכן, למרות שאני בעצמי הייתי די נסער ומבוהל שמהסכום הלא קטן הזה הלך לתמיון, השתדלתי להרגיע אותו, והודעתי לו שאני חוזר לבית המדרש לחפש את הכסף. אבל מנחם לא ממש נרגע, ולכן סיכמתי איתו שאחזור אחר כך לעדכן אותו בהתפתחויות, והוספתי שתפקידו כעת זה להתרכז בלימוד ולהשיח את דעתו מהעניין. הוא סגר את הדלת בלב כבד ונופף לי ביד רפה לשלום כשדמעות בעיניו. פתחתי בנסיעה לכיוון בית המדרש. טרם הספקתי להתרחק ואני שומע את מנחם צועק אחריי.
אבא! אבא!
הגנבתי מבט לכיוונו תוך כדי נסיעה והוא צועק לי.
המנקה! המנקה!
רמזתי לו שהבנתי למה בדיוק כוונתו. והמשכתי בנסיעה כשהמחשבה על המנקה הקושי שהסתובב סביבנו בצורה מחשידה לא מרפה ממני. לך תדע, חשבתי לעצמי, אולי הוא שלף מהכיס של מנחם את הארנק בלי שהוא שם לב. התפללתי לקדוש ברוך הוא שאמצא את האבדה, כשבתוך כך אני משחזר את הדברים של מנחם שאמר בלהט בשמו של המלמד, שלא שייך להינזק כתוצאה מאמירת ברכויס השחר בחברוסה, והתפללתי להשם שאכן לא אנזק. הגעתי למקום. החנייה אותה עזבתי, רק לפני מספר רגעים הייתה עדיין פנויה. הכניתי את רכבי ופניתי לעלות לבית הכנסת, ובתוך כדי כך שאני עולה, מבזיק לי רעיון. הרי ברחבת הכניסה לבית המדרש מותקנות מצלמות אבטחה. אולי אצליח לגלות דרכם להיכן נעלם הארנק. הגעתי לקומת בית המדרש. ראשית כל, חיפשתי בדקדקנות בכל המקומות בהם היה מנחם, וכשלא מצאתי, פניתי לבדוק את מיקומן של מצלמות האבטחה. והנה, אני מגלה להפתעתי הרבה, שמצלמה אחת ויחידה מוצבת שם, ואותה מצלמה מכוונת, לא פחות ולא יותר, בדיוק למקום בו עמדנו עם היהודי וענינו אמן אחר ברכותיו. העובדה שהיהודי בחר לעמוד בדיוק במקום המכוסה על ידי המצלמה חיזקה אותי באמונה והפיכה בי תקווה אדירה שהאבדה תימצא בעזרת השם, ומה שנשאר לי כעת זה רק לאתר את הגבאי. והנה, הסייעתא דשמיא המוחשית נמשכת, ואני רואה מול עיניי את הגבאי פוסע למולי. ניגשתי ושיתפתי אותו בהתרחשויות, והוא נאות בשמחה להיכנס למשרד בית המדרש ולבדוק יחד איתי את המצלמות. התיישבתי לצידו והוא הקיש במחשב על פעולת שחזור בהתאם לשעה המוארכת בה האירוע התרחש. לאחר כמה קשות זריזות על המקלדת, אני רואה על המסך אותי ואת מנחם, עומדים ליד היהודי המברך ברכות השחר. דקה חלפה, והנה צץ לו המנקה הקושי שנראה שהוא מסתובב הלוך וחזור סביבנו. היבטנו שנינו במסך בריכוז. אבל לא. לא היה נראה שהקושי אפילו מנסה להתקרב לכיוון הכיס של מנחם. הגבאי חזר והקרין את הקטע הזה שוב ושוב, אבל לא הצלחנו למצוא הוכחות מפלילות. אבל משהו אחר קרה שם. תוך כדי שהגבאי מריץ את קטע הצילום קדימה אחורה, הוא עוצר פתאום ושואל אותי, תגיד, ראית? אני אומר לו, לא ראיתי כלום. הוא מביט במסך שנעצר בקטע בו לא נצפה עדיין אף אחד באזור. אני מתבונן היטב, והדבר היחיד שאני רואה זה את אחד המתפללים כשהוא מכניס את נרתיק, הטלית והתפילין לארון המיועד לכך. הגבאי שוב אומר לי, עכשיו תסתכל טוב. והנה, לחרדתי אני רואה את אחד הנרתיקים שעמדו כנראה בלחץ בין הנרתיקים האחרים כשהוא גולש לאיתו וצונח אל תוך פח האשפה שהיה ממוקם בדיוק בתחתיתו של הארון. עוד לא הספקתי להקל את מה שראיתי, והגבאי כבר זינק בחדות מהכיסא וטס החוצה. רצתי אחריו, וכשהוא הגיע לאזור ארון התפילין, הוא גחן לתוך הפח. הפח היה עמוס בכוסות שתייה מקרטון מעורבבות עם שאריות משקה של קפה ותה. הגבאי חיטט בקדחתנות, ולאחר כמה שניות אני רואה אותו שולף מתוך הפח, נרתיק טלית ותפילין, מאותר בכתמי קפה. הוא לקח מיד מגבות נייר וניגב את הנרתיק בחרדת קודש. חזרנו למשרד מרוגשים ונרשים, והגבאי פנה אליי ושאל אותי בהתרגשות, אתה קולט מה שקרה כאן? אם לא היית מגיע אליי עכשיו עם הסיפור הזה של הארנק, לא היינו מגלים לעולם שהתפילין נפלו לפח, אלא רק מחר בבוקר, כשבעליו של הנרתיק היה מחפש אותו. ואז זה כבר היה מאוחר מדי. שקית הזבל כבר הייתה כנראה עמוק עמוק בהר הזבל, ואני ממש לא רוצה לחשוב איזה ביזיון נוראי יכול היה להיות כאן, חס וחלילה, אמר הגבאי בהתרגשות. הרגשתי מאושר מהזכייה הגדולה שנפלה בחלקי להיות שליח להצלת תפילין מביזיון ולהצלת בעליו מנזק ממוני כבד. השמחה גברה על הצער של אובדן הכסף שלי. הרגשתי שלא רק שלא הפסדתי מעניית המן על ברכות השחר, אלא הרווחתי זכויות עצומות בעקבות כך. נפרדתי מהגבאי לשלום, וירדתי לרכבי במטרה לנסוע לחיידר ולשתף את מנחם שבוודאי ממתין במתח לשמוע את תוצאות החיפוש. אבל אז, כשהגעתי לרכב, אני מוצא את עצמי עומד המום ובוהה מול הארנק של מנחם, שהיה זרוק בפינת הכביש, בקטע הצר שבין הרכב לשפת המדרכה. אני מרים אותו ומגלה שאפילו פרוטה לא חסרה. כעת כבר הייתי באמת נרגש. לא רק שלא נזוקנו בנזק ממוני, גם זכינו להציל תפילין מביזיון ולהציל ממון של יהודי אחר. אכן, צדק המלמד בהבטחה שהתממשה כעת באמצעות מצלמות ההבטחה. כשנשארים לענות אומן על ברכויס השחר בחברוסה, לא ייתכן שמפסידים, אלא רק מרוויחים. ועד כאן, מאזינים יקרים, תוכניתנו להיום בעזרת השם יתברך ובסייעתא דשמיא. אם ירצה השם, נהיה כאן גם מחר לתוכנית נוספת לחזק ולהתחזק. שלום לאבות ושלום לבנים.
ביימו